שמצומצם, אז הוא יכול לתקן את מה שנפל. בשעה עצמה אין לו שיח ושיג עם מה שנפל. זה כמו שני אנשים משני קצוות הקשת שלא מבינים אחד את השני. אבל יש משהו שהוא מצד אחד הוא קדוש, מצד שני הוא מצומצם. עכשיו, הצמצום הזה יכול, זה באופן כללי.
מה זה אומר מצומצם?
מה זה אומר מצומצם? בזה יש ג' אפשרויות לפחות. יש אופן של מצומצם שיש שם פחות אור, פחות מודעות, פחות... אז יותר, כאילו, מדרגה יותר נמוכה. מדרגה יותר נמוכה, אז האלה שנפלו, האהבות הנפולות, כמו שהוא אומר, אז כשהם עם מדרגה גבוהה מאוד, קשה להם להסתדר. לך תביא אחד ששקוע בתאוות עד פה, לך תביא לו את רב שמואל שפירא. יעשה לו ככה, והוא יעשה לו חזרה ככה. זהו, לא יהיה ביניהם קומוניקציה, אבל אם תביא לו בן אדם, שהוא יכול להגיד לו, אימנו היית, כן? אנחנו באים מאותו מקום, אז זה מאוד מחזק אותו. הוא יכול, כאילו, אפשר לגדול באותו שכונת עוני כמוך, ולהסתכל אחרת על העולם. זה אופן אחד, שזה פשוט מדרגה יותר נמוכה. יש אופן אחר, שלפעמים מדברים עליו, שצמצום זה ריכוז. זה עוצמה, זה משהו אחר לגמרי ממה שהוא מדבר כאן, זה עוצמה אינסופית, אבל היא מרוכזת בנקודה אחת, היא לוחצת על נקודה אחת ויחידה. אז היא יותר אפקטיבית. אבל זה מאוד נדיר, הדברים האלה. מדברים עליהם, אבל זה... פה הוא מדבר על משהו שלישי, לא על זה ולא על זה. זה גם די נדיר. פה הוא מדבר על צמצום שיש בין הדעת למידות שבלב. זה עוד סוג של צמצום. הדעת, המוחים בכלל, הם זה, איך כתוב בקדמונים, כתוב ידיעת הדבר כמו שהוא. בלי קשר לבן אדם, כאילו, קבל האמת ממי שאומרו, זה עוד דיבור שהם אומרו. זה לא קשור, זה כאילו, 2 + 2 זה 4, זה תמיד 4, לא ידום ואוהב. זה אף פעם לא משתנה. אבל ההתייחסות בשכל, ההתייחסות במידות, התייחסות פרטית. אם 2 + 2 זה 4, זה בטור של הרווחים, זה בסדר גמור. אם 2 + 2 זה 4, זה בטור של ההפסדים, הייתי נורא רוצה שזה יהיה 3, שזה לא יהיה 4. זה פשוט, אני לא יכול, אבל... זאת אומרת, יש מקום שהמידות שבלב, הן צריכות לא פחות אור או יותר אור, זה עוד דבר, הן צריכות התייחסות אחרת. הן צריכות התייחסות אחרת. זה באמת, אפשר לראות את זה בבית, במשפחה, אפשר לראות... לפעמים ילד צריך את האבא, לפעמים ילד צריך את האמא. וכשהוא צריך את האבא, אז האמא לא מספקת אותו. לפעמים כשהוא צריך את האמא, האבא לא מספקת אותו. לא מספק אותו. האבא נותן את הסמכות ואת היציבות, ואת המבט הכללי, כמו שאומרים. האמא נותנת לו חיבוק, מדביקה לו נשיקה. זאת אומרת, היא מכילה אותו, היא מבינה אותו. אז זה, ככה יש גם כן במוחים, יש, החוכמה היא לגמרי, היא אובייקטיבית לגמרי. זה ממש כמו ראייה. כמו שכולנו רואים את השולחן הזה באותו אופן. אף אחד לא, בזמן שהעיניים שלנו בריאות, אף אחד לא חשוב שהשולחן הזה הוא עגול. כולם רואים שיש לו 4 פינות. זה ברור. הבינה זה כבר היכולת להיכנס לפרטים ולתאר מה אתה רואה. בבינה זה כבר יכול להיות שכל אחד יתאר פרטים אחרים. זה כמו אחד שהוא כרגע לא רואה, הוא ראה אתמול. ערב טוב. הוא ראה משהו אתמול, ועכשיו הוא לא רואה את זה. עכשיו הוא צריך לזכור, אז הוא מתאר את מה שעשה עליו רושם. התיאור שלו הוא כבר לא תיאור אובייקטיבי לגמרי. התיאור שלו הוא כבר תיאור שלו, מה שנדבק בלב שלו, מה שהוא זוכר. לכן הבינה היא כמו אימא, כבר יותר קרובה אל המידות. אבל אף על פי כן, בדרך למידות, הוא צריך להיות איזשהו צמצום. לא רק צמצום מבחינת הפחתת האור, אלא צמצום מבחינת ההתייחסות. זה ברור, אז יוצא ככה, יוצא שאם בן אדם יש לו מידות נפולות, מה שנקרא שהוא, יש לו מידות, הבהמה חוגגת שם, כן? השור של הבהמות הוא מאוד גבוה, אבל למטה הם בבחינת נפילה. עכשיו הוא צריך לתקן את הבהמה שבליבו. צריך לתקן, ודאי שהוא צריך לתקן את הבהמה שבליבו עם האור, עם האור, עם הקדושה, אבל הוא צריך להפוך את האור ואת הקדושה למשהו יותר רך, שיכול לדבר עם הבהמה ושיכול לא רק לאלף אותה, ולא כמו שדיברנו, לא רק התקפיה, שזה טוב בהחלט בתור עזרה ראשונה, אבל לא לעולם ועד. אי אפשר להתחתן עם זה. זה ברור, זה לא נכון. זאת אומרת, האדם גם מצווה, כתוב ברמב״ם שאדם מצווה, כמו שהוא מצווה לפרוש מהמעשים הרעים, ללכות תשובה. הוא מצווה לתקן את הדעות הרעות, והדעות הרעות, הדעות בשפה של הרמב״ם זה המידות. בעצם הלכות דעות זה הלכות מידות. אז אם האדם מצווה לתקן את המידות, אז הוא חייב לדבר עליהם בשפה שלהם. וזה סוג של צמצום שהוא מדבר על זה פה. והצמצום הזה מופיע בינתיים, ראינו שהמוחין עצמם זה התפילין, הוא מדבר על הלכות תפילין. המוחין זה התפילין, התפילין הרי באים לשעבד לא רק את המוח אלא גם את הלב, אז צריך שיש שם צמצום שידבר בשפת הלב. אז ראינו בינתיים שלוש צמצומים בתפילין, ראינו שהם שחורים, זה מראה על צמצום, דרך אגב גם ריבוע מראה על צמצום, אבל זה מראה, הוא לא מזכיר את זה בכוונה, ריבוע מראה על צמצום שזה לא למעלה מן השכל אלא זה מרובע, זה הגיוני. ריבוע זה משהו הגיוני. כאן כשרוצה לדבר צמצום בין השכל לבין המידות, זה לא מכניס את הריבוע. הוא רוצה, להפך, זה כאילו לעגל את הריבוע. לעשות אותו יותר קל, יותר חלק, יותר הגלגל, יותר... אז הוא מדבר על זה שזה שחור, אחר כך על זה שזה בא מאור של בהמה, זה כבר ממש כאילו להיכנס לתוך הטריטוריה הבאמית, לתוך האטמוספירה של הבהמה, לדבר איתה בשפה שלה. ממש הסיפור של האינדיק. כן. שם הצמצום הוא לא צמצום בשכל, כי האינדיק שיושב מתחת לשולחן הוא מספיק חכם. הוא היה חכם לגמרי, הוא היה משוגע. היה צריך, החכם היה צריך לתרגם את עצמו מבחינה רגשית, לא מבחינה שכלית. ובסוף הוא הזכיר גם את השערות. שערות זה משל על כל מיני צמצומים. אפשר להגיד... יש בקבלה כמה וכמה, י' ג' תיקוני דיקנה ושער באישה ערווה, וכל כל הדיבורים האלה, שער אישי כאמר נקה, כל הדיבורים האלה זה הכל דיבורים של צמצום. גם כשזה לבן זה צמצום. שערות, יש את השער של המלכות, זה נקרא שער באישה. זה צמצום גמור שזה הולך, משם יונקים החיצוניים, לכן כתוב על זה ערווה. יש את השיער של י' ג' תיקוני דיקנה, שי' ג' תיקוני דיקנה הם בכתר. זה י' ג' המשכות מהכתר לחוכמה. אז שמה זה גם, אבל זה גם צמצום. כי הצד השווה שבכולם, ששערה כשאתה חותך אותה זה לא כואב. אז אמרה שיש בה מעט מאוד חיות. צד שני היא גדלה והולכת. גם כשמדברים על הצמצום הזה פה, שמדבר על להוריד את הקדושה שנמצאת בדעת, שנוכל לשדר אותה אל הלב, אז הוא גם מביא את השערות. למרות שכאן זה פחות, לכאורה השערות זה תמיד צמצום בתוך עולמות גבוהים יותר, שכולם מוחים מהכתר לחוכמה וכולי, אבל... מהחוכמה למידות, הוא פחות מתאים העניין של השערות. העניין של השחור והעניין של האור של הבהמה יותר נראה מתאים. זה גוון וזה חומר, כאילו. אבל אף על פי כן הוא מביא גם את הצמצום הזה של שערות, כי באמת הלשון של חיות, יותר חיות ופחות חיות, כמו שאומרים בשערות, מופיע בפסוקים גם על העניין הזה. כי אנחנו, בעיניים שלנו, כשבן אדם מתלהב רואים אצלו יותר חיות. כשבן אדם שקוע במוחין הוא יושב רגוע רואים פחות חיות. אז לנו לא כל כך מתאים לדבר על שערות כצמצום בין מוחין למידות. אבל בתנ״ך כתוב החוכמה תחיה בעליה. ועיקר החיות היא בחוכמה, המקובלים ואים את הפסוק הזה, אריזה, אני מביא את הפסוק הזה, חיים ויטל, לגבי שחוכמה וחיה, זה הולך ביחד. מבחינת חיה מושרשת בחוכמה העליונה. מבחינת נשמה מושרשת בבינה, ובחינת בנרן חי. אז החיה מושרשת בחוכמה. למה? כי כתוב החוכמה תחיה בעליה. זאת אומרת שבאמת, מצד האמת, לא מצד מה שרואים בתנועות החיצוניות, אבל באמת יהודי שדבוק בחוכמה, או בכלל במוחין יחסית למידות, הוא נמצא במקור, הוא כמו אחד שטובל בתוך מעיין. הוא נמצא במקור, והוא בתוך המקור של החיות. וכשהוא במידות, רואים יותר את החיות, כי ככה זה תמיד, כשדבר מתפשט ויוצא החוצה, אז רואים אותו יותר. את המקור פחות רואים, כי יותר עדין. דבר שמתפשט, רואים אותו יותר. אבל האמת שיש כאן צמצום של החיות. בגלל שזה מצומצם, אנחנו מרגישים בזה יותר. לפעמים זה, איך כתוב שם, לא, כל דממה דקה, כבוד השם עובר. רעש, אש, רוח, יש ביניהם קשר, יש איזה זוהר. זה זוגות כאלה, לא משנה, אבל על כל פנים, כל אלה זה גילוי יותר גדול, יש הרבה יותר חיות ברעש מה שבדממה, אבל זה סימן שיש שם פחות חיות. החיות שבדממה היא כל כך עמוקה, שאנחנו לא יכולים לקלוט אותה, אין לנו כלים לקלוט אותה.
אנחנו לא יכולים לקלוט או להביע אותה?
לקלוט, אני מדבר על גילוי שאדם מקבל מלמעלה, ההתנהגות שלו היא בהתאם למה שהוא מקבל. הוא מקבל חוכמה, אז הוא דומם כי הוא מקבל דממה. ויכול להיות שנופלים לו שם הסימונים והוא רואה הכל נכון וכל זה, אבל אם תמשוך אותו משם ולא תיתן לו לאבד את זה, לאבד בעין, אז הוא יאבד את זה באלף, כי זה יותר גבוה ממנו. עכשיו הוא בתוך זה. זה כמו בן אדם, אמרנו קודם, בן אדם בתוך המעיין, אחר כך הרוח תייבש את המים. זה לא נכנס בתוכו. אבל אם ייתנו לו לשהות בתוך העניין, עד שיוכל להוריד את זה לבינה, ולהוריד את זה למידות, ואז אתה תראה אותו כמה שולחן מתחיל לקפוץ, אבל, ולכאורה זה יורד במדרגה, אבל הוא עולה במדרגה. אתה מבין אותי? אם זה הגיע למידות שלך, אז אתה כולך עלית במדרגה.
גם החוכמה.
אם זה היה אצלך רק גם החוכמה, היא מילה את התפקיד שלה. היא מילה את התפקיד שלה, אז הגיעה לשלמות. נשמה שיורדת לעולם הזה, היא עולה בדרגה. כי אם היא מקבלת פרויקט לעשות בעולם העשייה, ואם היא מקיימת את זה, אז אין דבר יותר גבוה מזה. זה הצמצומים שלמדנו עד עכשיו. עכשיו יש, אבל בכל אופן, יש הבדל בין של יד ושל ראש. וככה זה נראה בהלכה, שהשל יד בא לשעבד את הלב והשל ראש בא לשעבד את המוח. יש את אותו דבר בקבלה באופן אחר, שבשניהם זה התקללות כזאת, שהקדש והיה כאביחה זה בא לשעבד את המוח, ושמע והיה עם שמוע בא לשעבד את הלב. אבל זה לא סתירה, כי במוח יש גם מידות, כי כל בחינה כלולה מכל הבחינות. יש סקאלה של 10 ספירות בתוך המוחין. אחר כך יש סקאלה של 10 ספירות בתוך המידות. אז השמה והיה עם שמוע של השל ראש, זה המוח שבמוח. אבל לא השמה, הקדש והיה כאב יחד, זה המוח שבמוח. השמה והיה עם שמוע, זה המידות שבמוח. אחר כך הקדש והיה כאב יחד של השל יד, זה המוח שבמידות. והשמה והיה עם שמוע זה המידות שבמידות. והתהליך עובר מהמוח שבמוח, זה חייב לעבור, זאת אומרת, קודם כל זה התייחסות אובייקטיבית לגמרי, כאילו השם הוא נוכח והוא שליט והוא ברא והוא בעל הבית, זה המוח שבמוח. אחר כך, אי לכך ובהתאם לזאת, אז זה אומר לי משהו. אבל זה עדיין לא אומר לי מבחינה רגשית שום דבר. אבל ברגע שאני מתחיל לחשוב מה זה אומר לי, אז בתוך המוח זה כבר נקרא מידות. ואחר כך כשאני כבר מתחיל איכשהו לזוז מזה, אבל עדיין אני זז כי אני מרגיש למה, זה המוח של המידות. וכשאני כבר רוקד ואני כבר שכחתי למה, זה המידות שבמידות. אני כבר לא צריך יותר להחזיק בראש את, את הסיבה. אבל על כל פנים, הסדר הזה חייב להיות, זה בעצם סדר שנמצא תמיד, בכל דבר. ולכן יש שתי פרשיות של מוחין, שתי פרשיות של מידות בשל ראש, שתי פרשיות של, ולמה כל אחד שניים? כי בכל אחד יש ימין ושמאל. במוחין יש חוכמה ובינה, שזה הימין והשמאל של המוחין. וצריך את שניהם, כמו שאמרנו קודם. ובמידות יש ימין ושמאל של המידות. צריך את האפשרות של הקירוב, את האפשרות של הריחוק, את האהבה ואת היראה ואת כל זה. אז צריך להיות שמונה פרשיות, ארבע בשל ראש וארבע בשל יד. עכשיו, יש משהו שהוא ממוצע בין השל ראש לשל יד, שעל פי קבלה זה הדלת שמונח פה, מאחורי הראש. הדלת הוא המלכות של המוחין שממנו מקבלים המידות, המוחין שבמידות. למה הדלת הוא המלכות? אז יש בזה רמז פשוט. המרכבה על המלכות היה דוד, ודוד שמו מתחיל בדלת. עכשיו יש ביד, יש את היוד. היוד זה תמיד מראה על החוכמה. אבל היוד של היד הוא יותר נמוך מהדלת של הראש. הדלת בראש מראה על האחרון שבראש, על המלכות. היוד מראה על החוכמה או על היסוד, שזה גם יוד. ודיברנו על זה שבוע שעבר, שכל השפע מהחוכמה לבינה עובר דרך היסוד שבחוכמה, מי שזוכר. כי החוכמה והבינה זה כמו שתי עולמות. בעצם זה היה צריך לעבור דרך המלכות שבבינה. הקיות שזה בתוך אותו עולם, בתוך אותו אדם, לצורך העניין, אז מספיק שזה יעבור דרך היסוד. אם התווסף לזה מלל, אם זה הופך להיות מלובש בשפה, סימן שזה עבר דרך התרגום של המלכות. אבל אם סתם מופיע לי בהכרה הרגילה, יומיומית, מופיע לי איזה חידוש, לפני שזה הפך להיות מילים, אז זה היסוד של החוכמה, יסוד אבא מתלבש באמא. זה השפה של הקבלה. אז באותו דבר, היוד הזאת, היוד של השליד, אז היוד יכולה לרמז, באופן קלאסי יוד מרמז תמיד על החוכמה. היוד על שם המחשבה נאמר. אז יבנה, ביקש לבנות ולא בנה, יש כמה פסוקים כאלה. אז ישיר, עלה בליבו שישיר, היוד על שם המחשבה, מחשבה זה אחד מהכינויים של החוכמה. לא שמחשבה וחוכמה זה אותו דבר, אל תתבלבלו, אבל מחשבה זה אחד מהכינויים של החוכמה. זה גמטריה, זה ראשי תיבות, חשב מה, חוכמה זה כוח מה, לא משנה, אבל על כל פנים, יש נקודה שהחוכמה היא היוד. אבל יש גם הבנה אחרת שהיסוד הוא היוד. היסוד הוא היוד. עכשיו, אם מבינים את זה נכון, הרי כל הקבלה זה תורת היחסיות, הם קוראים לזה ערכים. אז היסוד הוא יחסית, ההתנהלות שלו, זאת אומרת, איך שהוא מאיר למה שלמטה ממנו, במקרה זה מה שלמטה ממנו זה המלכות, זה החוכמה שבמלכות, או הבינה שבמלכות. היסוד, איך שהוא מאיר, הוא מאיר כמו שהחוכמה מאירה, באותו סגנון. הוא נותן נקודה, אפשר לראות את זה מהאבא ואמא הגשמיים, שהזכר נותן נקודה, והנקבה מפתחת את זה ועושה מזה ולד שלם. אז מזה אנחנו מבינים שגם ברוחניות, היסוד נותן נקודה, והמקבל שלמטה עושה מזה, זה נקרא ייחוד זון. זה ייחוד של הזער אנפין עם המלכות, הייחוד הזה זה ביסודות שלהם. אז עכשיו, אז הגענו ככה, הגענו לדלת של התפילין, כן?
בקו האמצע.
מה?
למה בקו האמצע?
למה
זה? זה ממשכה של החוכמה.
כן.
זה יסוד בקו האמצע.
לא הבנתי.
ולא בימין.
יש שתי יסודות, יש את היסוד של החוכמה. היסוד הכללי הוא באמצע, נכון. נכון, הוא באמצע. הוא באמצע. אבל אתה יודע מה, גם היסוד שבחוכמה, כל החוכמה היא בצד ימין, אבל היסוד שבחוכמה הוא באמצע. תמיד היסוד הוא באמצע. והחוכמה היא תמיד בצד ימין. ובזה הם באמת לא דומים. כי החוכמה, הנצח דומה בזה לחוכמה. כי באמת, באופן רשמי, בוא נגיד ככה, בנצח יש יותר אור מה שביסוד. אבל איפה יש יותר עוצמה? מי יכול לגרום ללידה של המלכות? אז רק היסוד, ולא הנצח. למרות שבנצח יש יותר אור. כוח עצמותי יש יותר ביסוד. והיות שזה כוח עצמותי, אז הוא חייב להיות באמצע. ואת הכוח הזה יש לדעת. ויונק אותו מהדעת. ובאמת בחוכמה אין את הכוח הזה. כי באמת, בין החוכמה לבינה, חייב להיות דעת. אם אין דעת שמחברת אותם, אז באמת זה מתפוגג וזה לא נשאר, או שהבן אדם שוכח, או שזה לא משנה את ההוויה שלו. זה באמת נכון, זה הערה חשובה. אז הגענו ככה, הגענו לעוד שני צמצומים. לדלת שלה של ראש, וליוד שלה של יד. בוא נראה עכשיו.
רגע, אמרת שהיוד של היד זה היסוד דחוכמה?
זה יכול להיות יסוד הכללי, זה לא חייב להיות. זה יכול להיות היסוד בכלל, היסוד של שניהם שירד למידות. הרי היד צריך לשעבד את הלב. זה לא חייב להיות דווקא היסוד של החוכמה. אבל באופן כללי זה היסוד. בדרך כלל מה שמגיע יותר למטה זה היסוד של החוכמה. יסוד אבא ארוך, אתה זוכר ביטוי כזה? זהו, אז זה כלל כזה, שמה שמתחיל יותר גבוה, יכול להוריד את עצמו יותר נמוך. אז אמרתי יסוד אבא, אבל זה לאו דווקא. כי בשל ראש, בתפילין, יש את שניהם. הפלא הוא שאנחנו מניחים את התפילין, מניחים קודם את השל יד. וזה בכוונה ככה. זה כמו שאף אחד לא אומר יח נרן, כולם אומרים נרן חי. כשאתה מדבר על הספירות, אז אתה אומר חבד חגת נהים. כשאתה מדבר על הנשמה, אתה אומר נרן חי. מה ההבדל? אתה מדבר על הבן אדם, הבן אדם צריך לעלות. הבן אדם לא נותנים לה על מגע של כסף שום דבר. כשאתה מדבר על האור האלוקי, האור האלוקי, נמל הבית שלו למעלה. אז הוא יורד. אז כאן מצד התפילין, אם רוצים להבין את המהלך של התפילין, ובאמת הסופרים שנוהגים על פי הקבלה, הם כותבים את השל ראש לפני השל יד. כי מצד החפצה של התפילין צריך להתחיל מהראש. מצד ההנחה של האדם צריך להתחיל מלמטה. זהו בחינת תפילין של ראש ותפילין של יד, והם בחינת שלושה מיני תפילין. מה זה השלוש? הוא חושב את הקשר לכאילו לעולם בפני עצמו, את הקשר של הראש. דהיינו, של ראש זה אחד, וקשר של דלת שהוא גם כן בחינת תפילין, זה כאילו עולם בפני עצמו, הקשר של הדלת, כמובן בכוונת הארי, הוא תפילין של יד. והם כנגד שלוש בחינות הנקודות הנזכרות לאל. עכשיו צריך לחזור להתחלת, זה כבר היה לפני שבועיים או שלושה שבועות. אני מבסס את כל זה על תורה למדלת. תורה למדלת, יהודים מחפש קרבת אלוקים, והקדוש ברוך הוא נותן לו. לפעמים אנחנו מקבלים גם כשאנחנו לא מחפשים. ודאי שיותר טוב לחפש, לא לסמוך על זה שנקבל בי לחפש. יהודי מתגעגע והוא מחפש, והוא היה אתמול פסח שני, הוא צועק למה ניגרע, כן? למה מגיע לנו, כי טמאים היינו ולא אכלנו, וזה, הוא מחפש, הקדוש ברוך הוא נותן לו. כשהקדוש ברוך הוא נותן לו, אבל זה יכול להיעלם באותה צורה כמו שזה הגיע. אז למדנו שצריך לעשות עם זה, הוא אומר כאן שלוש צמצומים, ולפני זה צריך לעשות עוד עבודה כללית יותר, פי ידבר חוכמות. ככה, אני ראיתי, רב משה קרמר כותב את זה בספר שלו באמת, אני בדקתי את זה אחר כך. פי ידבר חוכמות, זאת אומרת, קודם כל למצוא את זה, אנחנו רואים אצל רבנו, הוא אמר פעם תורה, הרי בדרך כלל תורה מתחילה או עם פסוק או עם מאמר חז"ל. הוא אמר פעם תורה שלמה, והוא אמר, אני מצטער, לא מצאתי פסוק או מאמר חז"ל, מה להכניס את התורה הזאת? והוא אומר, אם מישהו ימצא, אז אשרה וטוב לו, הלוואי שמישהו ימצא, מין דיבור כזה. מה העניין בזה? הרב משה מסביר שיש עצם זה שמורידים את ההשגה, אפילו לא לדיבור שלנו, בגובה שלנו. עצם זה שמורידים את זה לתוך אותיות, שיש, כמו שחז"ל נתנו לכל דבר סימן בגמרא. לפעמים סימן כל מיני ראשי תיבות וזה, שם מדובר על פשוט לזכור. אבל יש משהו כמו שהיתידות בחצר המשכן, שהרוח לא יגביע את היריות. יש משהו, כשאתה מחבר את זה עם פסוק, אז אתה מעגן את זה בתוך המציאות שהיא כבר התלבשה בעולם הדיבור. אז זה כבר לא יברח לך חזרה לעולמות מרחפים. אחר כך הוא אומר, צריך עוד, יש עוד, זה הנקודה הקדושה. הנקודה שורה, הנקודה הזאת היא נקודת יסוד, אבל אחרי שיהודי קישר אותה עם דיבור, היא שורה בפה. זה נקרא פי ידבר חוכמות. אבל אחר כך, כדי שזה יגיע ללב וכדי שזה ישנה את האדם, אז צריך עוד שלוש צמצומים. הוא אומר, לדבר עם הצדיק, או שהצדיק ידבר איתך, אבל הלשון של רבי נתן זה לדבר עם הצדיק. תלה. לדבר עם הצדיק. ואחר כך לדבר עם חבר, ואחר כך לדבר עם עצמך. רק לדבר עם עצמך, עם כל החבילה של עצמך, לדבר על זה עם הקדוש ברוך הוא. זה שלוש, ולזה הוא קורא שלוש צמצומים, כי זה ממש שלוש צמצומים, ולדבר עם הצדיק זה עדיין לא כל כך קרוב לבן אדם, זה יותר קרוב מהפסוק, אבל זה עוד לא קרוב אליו לגמרי. לדבר עם חבר הוא בגובה העיניים. ולדבר עם עצמי זה אפילו דברים שאני לא יכול לדבר עם החבר, אני יכול לדבר עם עצמי. אז זה כבר התחתית, זה הצמצום האחרון. הוא אומר שכל שלושת הדרגות האלה מרומזים בתפילין של ראש ובדלת שלה של ראש, בקשר ובתפילין של יד.
ואיך עושים אם בן אדם מחפש קרבת השם ואז הוא מרגיש קרבת השם?
ואין, ואז, אין לו אם לדבר,
לא,
אין
לא,
לו
כלום. אז אתה אמרתם כן. שיש פה פסוק.
ואז, הוא צריך למצוא איזה פסוק.
ואז להכניס את זה בפנים?
כן, איך אמר, אפילו הגעגוע הטוב שהוא יבוא עם פסוק. סיפרו על רבי שמחה בוני מפשיסחה, שישב פעם בקיץ, שם הימים ארוכים בקיץ, יותר מה שפה. ישב בקיץ אחרי הצהריים. עד מנחה קטנה, עד לפני השקיעה, והוא אמר, אל תשלחיני מלפניך, ברוח קודשך, אל תיקח ממני, רק את הפסוק הזה. הוא אמר, מחצות היום עד כמעט הלילה. זה נקרא להכניס משהו בפסוק, הוא הכניס געגוע בפסוק, יש לפעמים להפך. בן אדם מרגיש את אהבתי אתכם, אמר השם, או כי לא אעזבך עד אשר עשיתי את אשר דיברתי לך. יש כל מיני פסוקים, שקדוש ברוך הוא מנחם את האדם ומחזק אותו, אז אנחנו אין לנו כוח לעשות איזה 8 שעות, אבל יש לנו כוח לעשות איזה 5 דקות, אז זה גם טוב.
מה היחס בין הדיבור של הבן אדם עם עצמו ועם הקדוש ברוך הוא?
זה, יש, אנחנו דיברנו על זה, אתה לא היית. יש סוג של התבודדות שבני אדם מדברים עם עצמם, רק עם עצמם. עושה חשבון הנפש, הוא מדבר עם עצמו, הוא קורא לעצמו בשם, והוא אומר לו, מה יאסוף אותך? פשוט. זה היה מאוד מקובל אצל הרבה יהודים טובים. הרבנו הנהיג אותנו שאנחנו נדבר את הדיבורים האלה במקום עם עצמנו לקדוש ברוך הוא. אבל את אותם דיבורים שהיינו אמורים להגיד לעצמנו, לא דיבורים יותר גבוהים. זה לא נעים, עומדים לפני הקדוש ברוך הוא, אז צריך להגיד לו שאנחנו בעצם, אנחנו רוצים להיות, אני לא יודע, לא. הקדוש ברוך הוא מכיר אותנו טוב, אי אפשר לעבוד עליו. צריך לדבר איתו, את מה שאנחנו מדברים עם עצמנו, הוא מצד אחד, הוא הכי רחוק, מצד שני הוא הכי קרוב. הוא היחיד שאפשר, יש שתי עבודות, מי שלומד תורה ה' בתניאנה, יש עבודה, ויצקו אל השם בצר להם. נכון? יש עבודה כזאת. יש עבודה ללחוש לקדוש ברוך הוא באוזן. זה מה שהוא כותב בעיר רצון הקצר, אחרי התיקון כללי, כתוב שתחתוך חתירה, דרך כל העולמות, עד ההשתלשלות שלי, שאף אחד לא ישמע ואף אחד לא יראה. אני אבוא לך במחתרת, אני אדבר איתך, שלא יתפסו אותי ולא ישאלו אותי אם יש לי רישיון להיכנס. זו עבודה אחרת, ועל זה הוא מדבר פה. הוא קורא לזה בינו לבין עצמו, וזה בינו לבין קונו. בחד המחתה. זה עבודה מאוד מחוצה, אי אפשר לדלג עליה. רק בזה גופה, יש כל מיני טיפוסים. יש אחד שהוא צריך יותר את הויצקו, ופחות את הלחוש באוזן. יש אחד שצריך יותר את הלחוש באוזן, ופחות את הויצקו. כל אחד בנוי אחרת. כל אחד צריך למצוא. הפרינציפ צריך להיות, לא להיות חקיין. כן. לא להיות כמו מישהו. להיות אנחנו. אם בן אדם רוצה להיות הוא, אז הוא מוצא בדיוק מה שמתאים לו.
מה זה ללחוש באוזן? ללחוש באוזן.
ללחוש באוזן, מה זה? כשתצטרך, תדע בדיוק מה זה. תאמין לי. 18. דוגמה. 18 אתה לוחש לקדוש ברוך הוא באוזן. אף אחד לא שומע. כתוב שאומרים 18 בלחש כדי שהקליפות לא יקטרגו על הבן אדם. דוגמה. אבל בצד האישי, אתה תדע. והם כנגד שלוש בחינות הנקודות הנ"ל. עכשיו הוא אומר ששלושת הבחינות שאמר קודם בתפילין, הם כנגד שלושת הבחינות שיש בעניין הזה של הצדיק והחבר והבן אדם בעצמו. דהיינו, נקודה הכללית של צדיק הדור, שזה נראה כמו תפילין של ראש כנראה, אני מנחש, אני לא הסתכלתי. הוא נקודה שמקבלים ישראל בכללן זה מזה, בבחינת שהוא מקבלים דן מן דן. זה מאוד חשוב, הפסוק הזה שהוא מביא, אצל אנשי שלומנו, המנהג היה, כשהם היו הולכים, היו כל יום, היה להם קביעות כל יום לדבר עם חבר. אפילו ביום כיפור הם הספיקו לחטוף כמה דקות בין מוסף למנחה. אז הם, היה להם איזה קביעות שלא מבטרים על החברות הזאת, הם מדברים. הקביעות לדבר. מה? לא יודע. אבל הם סיפרו שהם תמיד באו כי הם רצו לשמוע, לא כי הם רצו לשמיע. ושזה הוא מביא את הפסוק מקבלים דנד. הם רצו לשמוע, בעיקר הם רצו לשמוע. את מה שאני יודע, אני כבר יודע, מה יש לי מזה שאתה, מה יש לי מזה שאני מספר לך. אני רוצה לשמוע, ממילא אתה רוצה לשמוע, אז אתה מכריח אותי לדבר. אבל אני לא בא לדבר, אני לא בא ש... אני בא לשמוע. מה?
שהשלוש נקודות, הדיבור עם הצדיק, הוא יכול להיות בינך לבין עצמך, אבל כשאתה מדבר אל הצדיק והוא עונה לך, כאילו הוא הנקודת ייחוס.
יכול להיות.
כשאתה מדבר על עצמך, אבל עם חבר זה חייב להיות מישהו חיצוני.
נכון, נכון. עם צדיק ועם חבר זה שונה לחלוטין. זו תחושה אחרת בנפש. אני לא יודע אם מישהו מתייחס לזה, אבל אולי נפגוש לזה רמז ב...
נקודת הצדיק זה בהכרח לדבר איתו?
בתורה למידה הלב, לא תמיד. המושג נקודת הצדיק זה כמו משהו שעומד מאחורי הקלעים ושהוא מתחזק את הכל. כמו איזה כוח נעלם שעומד, בוא נגיד, אם תיקח את התפיסה הניוטונית של העולם, של הגרביטציה ושל הכל. כאילו הכוח הזה אף אחד לא רואה אותו. ברגע שתוציא אותו, הכל קורס לזה נקודת מרכז והכל הופך להיות אבק, כי הכל מתפוצץ. נקודת הצדיק זה נקודת על שהיא מקרינה בשקט בשקט, וממילא, אז איש על מקומו יבוא לו בשלום. זה כתוב בתניאנה, בעין ח' נדמה לי, או בעין ב', אני לא זוכר, באחד העינים שם. כתוב שכשהדור זוכה שיש מנהיג, כמו שהיה משה רבנו, אז ממילא כל אחד מאנשי הדור, הוא נמצא במדרגה האמיתית שלו, והוא לא מרמה את עצמו, הוא לא מתיימר לטפס מעל, והוא גם לא מתעצל ויורד למטה. וכאילו, אבל לא שהצדיק יושב ומספר לכל אחד בדיוק, זה בלתי אפשרי, משה רבנו לא סיפר. כאילו, משה רבנו בחר שרי 50 ושרי אלפים, אז כאילו, זה הסתדר לבד. אמר, מי יכול להיות שר 1,000? אז הגיעו אלה שיכלו. למה? הוא הכניס להם את הכוח להורות את עצמה. זה נקרא נקודת הצדיק, זה עובד בצורת מקיף לגמרי. זה אותו דבר, ראתה שפחה על הים שלא ראו נביאים, אז כתוב שזה בא מהתפילות ומהדבקות של משה רבנו. זה לא שהשפחה עלתה בדרגה. זה נקודת הצדיק, אבל בתורה למדלי, כשהוא מדבר על נקודת הצדיק, הוא מדבר על משהו אחר. הוא מדבר על לדבר עם הצדיק, לשמוע מהצדיק, הוא מדבר על נקודה, למה? כי פה הוא מדבר על 3 סוגי צמצומים. הנקודת הצדיק שאנחנו מדברים תמיד, זה משהו שמעל הצמצום. פה זה לא מתאים. אז פה זה חייב לבוא על ידי איזה תקשורת. אז ככה, נקודה כללית של צדיק הדור, נקודה שמקבלים ישראל בכללן זה מזה. הוא מדבר על האפשרות, אחר כך כל אחד מוצא את החבר שלו, אבל באופן באופן כללי, לכל אחד מאיתנו יש מה לקבל מכל אחד. למרות שהוא ילד קטן. צריך לזכור את זה. הוא נקודה שמקבלים כל אחד ואחד מיני ובי. ואת הנקודה הזאת צריך לדבר עם הקדוש ברוך הוא. וזהו בחינת 3 מיני תפילין הנ"ל, כי של ראש זהו בחינת הצדיק, וצדיק זה ראשי תיבות של ראש בני ישראל, כתוב בליקוטי מוהר"ן. ונקודת הצדיק בערך 3 נקודות הנ"ל הוא בחינת ראש ומוחין, וכולם מקבלים ממנו, צריך לזכור שגם ראש ומוחין זה צמצום. הקדושה כפי שבתארתה אי אפשר לקרוא לה מוחין. והוא נקרא ראש בני ישראל, בחינת רבי. כן, הוא מביא את זה פה, לא ראיתי. כי עיקר בחינת רבי שנקרא צדיק הדור, הוא בחינת נקודה הנ"ל שכולם מקבלים ממנו. זו בחינת תפילין של ראש כנ"ל. האמת, לגבי מה שאתה אמרת לפני רגע, בקבלה כתוב שהדלת מוחין של התפילין, דלת פרשיות של התפילין, זה דלת מוחין, זה חוכמה ובינה וחסד וגבורה. ודיברנו על זה הרבה, זה דעת שמתחלק לחסד וגבורה. בזוהר כתוב שהתרייג אורחין זה תרייג מצוות. תרייג השבילים של המצוות הם בגולגלתא. גולגלתא זה תמיד כאילו אפשר להגיד בפשט זה כתר דאצילות. אבל בעצם שרוצים להגיד שזה מעל ומעבר ואין לנו שום דרך להתייחס, אז אנחנו אומרים ביטוי כזה. זאת אומרת, זה אין סוף. המצוות, הרצון שיש במצוות הוא אין סופי. וכל יהודי כשהוא מקיים מצווה, אז הוא נוגע באין סוף, והוא מגלה אין סוף. ופתאום כשאתה מתחיל לדבר על תפילין, אתה אומר שזה חוכמה ובינה וחסד וגבורה. איך זה מסתדר? אמרת שזה אין סוף. כל המצוות הן אין סוף. ותפילין זה מצווה לא פשוטה, כל התורה כולה הוגשה לתפילין. תפילין זה דוגמה של מצווה. זה אחת המצוות הבודדות שיש לנו היום דאורייתא לגמרי, בלי שום נפקמינה מזה שאנחנו, אפילו בחוץ לארץ, זה לגמרי דאורייתא, כמו בזמן בית המקדש בארץ ישראל. אז זה מצווה מאוד חשובה, ופה אתה אומר שזה סך הכל, זה אינסוף. מה התשובה? התשובה היא שזה שניהם. מדובר על גילוי אינסוף בכלים של החוכמה והבינה והמידות והמלכות. שזה פלא גדול. איך החוכמה והבינה והמידות והמלכות יכולים לקבל את האינסוף? על זה רב חיים ויטל כותב בהקדמה של העץ חיים, הוא כותב שיש הקו של האור אינסוף שנמשך בעולמות, הוא מביא איתו גם אורות פנימיים וגם אורות מקיפים, הוא עצמו פנימי, אבל הוא נושא בקרבו גם אורות מקיפים, וכשהוא פוגש את העולמות, אז האור הפנימי מזכך את הכלי מבפנים, והאור המקיף מזכך את הכלי מבחוץ, זה לא בחוץ ופנים גשמיים, זה... והכלים מזדקחים עד כדי כך, שלעתיד לבוא, יוכל להעיר בהם כל האור אינסוף. ובכוח מה זה נעשה? בכוח זה שיהודים מקיימים תורה ומצוות. אז מצד המצווה, אנחנו פשוט לא גמרנו, עוד לא מספיק יהודים הניחו תפילין, ולא מספיק יהודים הניחו תפילין עם כל הכוונות הטובות שצריך להניח, ועם קבלת עול מלכות שמיים, ויש בזה הרבה נפקמינות. אבל הנקודה בתפילין עצמם, כבר יש עכשיו אור אינסוף שמאיר בעולמות. אז אולי בזמן הזה זה לא מגיע עד לתחתית העשייה, אז זה מאיר בחוכמה ובינה ובמידות מלכות בעולמות עליונים, במידות, בחסד וגבורה בעולמות עליונים. אז יש כאן את שניהם. אותו דבר כשהוא מדבר פה על נקודת הצדיק, שזה כנגד התפילין של ראש, יש פה שתי הבחנות. נקודת הצדיק היא נקודת על, היא נקודה שמאוד קשה להבין אותה, והיא תתגלה לעתיד לבוא. לעתיד לבוא, משיח, כתוב שמשיח ילמד תורה עם האבות והנביאים, ועם כולם. מה חסר להם בתורה שצריך ללמוד איתם? כל גדולי ישראל ישבו לפניו, כל הדורות, התנאים, האמוראים, כולם, משיח ילמד עם כולם תורה, וחוץ מזה, איך אפשר ללמוד תורה עם כל כך הרבה אנשים? איך אפשר? אז מה הפשט שהוא ילמד תורה? הפשט שהוא יראה להם את האור שיש בתורה, את האינסוף שיש בתורה. אז זה בעצם נקודת הצדיק. וזה בעצם נקודת הנשמה. יש בעצם את הנקודה הזאת אצל כל אחד. כל אחד יש לו נקודת הצדיק. לכן כותב רבי מרדכי מצ'רנובל, לא רבי מרדכי, אבא שלו, רבי נחום, במאור עיניים, הוא כותב שאצל כל יהודי יש נקודת משיח. כי זה אותו דבר. אותו דבר שלכל יהודי יש נקודת הצדיק, יש לכל יהודי נקודת משיח. זה מצד אחד. מצד שני, כשאתה מסתכל על צדיק, שמשיח עוד לא הגיע, אתה רואה צדיק, אז אתה רואה בן אדם שצריך לאכול ולישון, ולכת לשירותים. רבנו אומר בשיחות הרן, הוא מסתובב עם דקים וקרקשות כמו כל העולם. רבנו אומר את זה בקשר לארץ ישראל. הוא אומר, ארץ אשר עיני השם אלוקיך בא מראשית השנה ואחר דרכית שנה. אבל זו מדינה כמו צומח פה יבלית, יש פה זיהום חופים ויש פה... זה כן, זה לא, זה אותו, אותם בעיות שיש בכל העולם יש גם פה. בהחלט. אז זאת אומרת שיש כאן, יש כאן איזה נקודת חיבור שבאמת הצדיק בזמן הזה זה לא הצדיק כמו שהוא לעתיד לבוא. הצדיק של העתיד לבוא מאיר בכל העולם. הצדיק בזמן הזה אפילו אם הוא רוצה להעיר בכל העולם והוא משתדל להעיר בכל העולם, אבל הוא לא תמיד מצליח, כי לבני העולם יש בחירה. וכשהם יושבים ככה, אם מישהו יושב לך ככה, אתה יכול לעשות משהו, אתה יכול לדבר איתו ולדבר איתו ולדבר איתו. אז נשאר, זה לא, יש בחינה של טוב הגניס בגבי, שהוא לכתחילה הוא כאילו מופנם כזה, הוא לא מדבר. אבל יש אחד שהוא כן, הוא כן, כן מגלה, וכן, כלומר אברהם אבינו. אברהם אבינו, אב המון גויים, והוא פרסם אלוקות בעולם. לא היו עובדי עבודה זרה בדור של אברהם אבינו, היו המון עובדי עבודה זרה. אז מילא, בזמן הזה כל הדברים האלה הם לא בשלמו. אבל זה מתחיל, זה התחלה. ולעתיד לבוא, הנקודה הזאת תתגלה בשלמו. עכשיו, הכוח הזה שיש לנו עכשיו עם הנחת תפילין, עם כל העבודות שמדברים עליהן, אז זה נותן לנו את הכוח לעתיד לבוא, לקבל את מה שכתוצאה מכך מתגלה. כרגע זה באמת לא בשלמות.
אז זה רק, כמו שאתה אומר, זה להוציא, כרגע מה שאנחנו רואים זה לפחות להוציא את האצבעות מהאוזניים.
כן.
ולהיות עם הפנים...
כן, להוציא את האצבעות מהאוזניים, אבל זה להשתדל להבין מה מדברים אליהם.
כן.
כי אחרת זה, הצמצום עדיין לא יתקיים. אנחנו צריכים להתייגע, להפוך את הכל, שזה יהיה... ואם מישהו לא מבין, אז מותר ללכת לשאול חבר. זה לא רק כמו, איך אומרים, לשבת מוצאי שבת ולקרוא זוהר. זה לא הנקודה. בעניין הזה, ודאי שזה מעלה גדולה, אבל בעניין הזה, לא זה הפשט פה. אז זה בחינה אחת, אחר כך הוא מדבר על הדלת ועל השליית. זהו, צריך להתפלל.